אנחנו צדיקים אל עמוד א'. ודיבור המתחיל, ורבנן להיכה אזלו. עד כאן ברור? דף צדי ג' עמוד א', דיבור המתחיל, ורבנן להיכה אזלו. על מי מדברים? איפה אני יודע? איך אני יכול לדעת? אני פה משתמש במהדורה הרגילה.
כן, אבל איפה...
מה כל כך מסובך? דף צדי ג' עמוד א', זה כתוב למעלה, נכון? נכון, ומה כתוב? ורבנן להיכה אזלו. אני מבין שהיום אני צריך לעשות את הכל ממש. טוב, בסדר. אז הנה, אני אראה. אתם רוצים שאני אעבור אחד אחד להראות לכם איך זה? טוב, לא, כי אנשים פשוט לא מוצאים את המקום, אני לא יודע, אולי גם בבית לא מוצאים. טוב, בסדר, בסדר, אל תריב איתי. טוב, ורבנן להיכה אזלו. אמר, אז מי זה רבנן? חנניה, מישאל ועזריה, שעד עכשיו דיברנו עליהם. אחרי שהם ניצלו מכבשן האש, מה קרה להם? לא מסופר עליהם שום דבר יותר. מה קורה איתם? צריך שיקרה איתם משהו. אז פה יש שלוש דעות. אמר רב, בעין הרע מתו. עשר הכל הם ניצלו מהכבשן, אבל הם מתו בעין הרע. חבל. כן, מה זה אומר עין הרע? הכוונה, אבל מה זה עין הרע? מה זה עין הרע?
יצאתם מדבר אחד.
מה זה עין הרע, אני שואל? התשובה היא שזה הקנאה. קנאה. קנאה. מישהו מקנה בחברו, דף צדי ג' עמוד א'. כן, זה מוזר. אבל איך תמצא? צדי ג' צדי ג' זה לפי סדר המספרים, כן. מצאת עכשיו? הייתי כאן בכיף להראות לך, אבל אישה. טוב. אמר רב, בעין הרע מתו. אז מה זה עין הרע? זה הקנאה. זאת אומרת, מה זאת אומרת הקנאה? כשעם ישראל ניצל, הדבר הזה מעורר גלי התנגדות. ואז גלי ההתנגדות, הם מקטינים את הקומה של ישראל. עד כדי כך, שעם ישראל חושב על עצמו שהגויים צודקים בטענות שלהם. כן, הרבה פעמים הוא מקרא, אם כולם נגדנו, אז אולי זה צודק. מכירים את הטענה הזאת? כן, הרבה פעמים היהודים אומרים, אם כולם נגדנו, אולי אנחנו באמת לא בסדר. יש איזו הפנמה של האנטישמיות. כן, אז רבנן להיכה הזו, אמר רב, בעין הרע מתו. ושמואל אמר, ברוק טבעו. באיזה רוק? שהגויים ירקו, נכון? ואמרו, יש לכם אלוה כזה, ואתם משתחווים לצלם. אז זאת אומרת, מה זה ברוק תראו? מרוב בושה. הבושה שיש לנו לעומת זה שהגויים מכירים באלוהי ישראל, ואילו אנחנו משתחווים לצלם, זה עצמו גרם להם למות. כן. לא, זה לא הפנמה של התשבות, זה בושה. אנחנו לפעמים מתביישים כשהגויים מראים לנו את הפרצוף שלנו. זה ממש לא נעים, נכון? מה? כן. קודם כל זה לא פגם. ברוק טבעו זה לא פגם, זה בושה. לגבי עין הרע, כן, אתה מדבר על עין הרע או על הרוק? הרוק זה לא פגם. כלומר, זה שברוק טבעו, זה לא פגם. זה אומר שאנחנו מתביישים מזה שהגויים משבחים את השם ואנחנו לא. הרי לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מי אמר את המשפט הזה? דניאל. דניאל אמר את זה. כן, אחד מגדולי הצדיקים אמר לנו בושת הפנים. אז זה בסדר. עכשיו, לגבי העין הרע, מה שאני אמרתי, הפגם הזה, הכוונה הוא שאמרתי שהעמים לוקחים אותנו בעין הרע. זאת אומרת, מקטינים את קומתנו. ואחד הביטויים של הקטנת הקומה זה שיש מן היהודים שמפנימים את האנטישמיות. זה מה שאני אמר. כן, ברור, ברור, לא חכמים. ושמואל אמר, הבנת? ושמואל אמר, ברוק תבוא. רב ושמואל, איפה הם חיו?
רב היה הולך לישראל.
אני שואל, איפה חיו רב ושמואל? כזה מסובך לענות? איפה חיו? בבל. יפה, ענית מצוין. רב ושמואל חיו בבבל. והם חווים את החוויה של היהודי בגלות. בזמן שאומות העולם רואים נס שקורה לישראל, התוצאה עבור היהודי של הגלות היא דווקא תוצאה הרסנית. ורבי יוחנן אמר, איפה רבי יוחנן חי? בטבריה, שבארץ ישראל. ורבי יוחנן אמר, עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים, והולידו בנים ובנות. כלומר, חנניה, מישאל ועזריה, הם חלק מן העלייה של ימי עזרא ונחמיה, וזרו בבל. והחכמים אומרים, איפה אתה רואה את זה? לא, יש הרגע וחכמים אומרים, זה שורה אחר כך, אנחנו לומדים את השורה שלפני. ורבי יוחנן אמר, עלו לארץ ישראל ונעשו נשים והולידו בנים ובנות. זאת אומרת שהתוצאה המתבקשת מהנס של הצלת חנניה, מישאל ועזריה מן הכבשן, זה צריך להיות העלייה לארץ. אחרי שנכנסים לכבשנים, מצליחים לצאת מן המחנות, מה צריך לעשות? לעלות לארץ. בדיוק כמו אברהם אבינו, כן, נכנס הכבשן, ברח לארץ ישראל. היה יהודי אחד שהיה במחנות, ומיד אחרי ששוחרר, עלה לארץ ישראל, ירד באונייה בחיפה, ועלה לכרמל כדי להתפלל מנחה בשטיבלך. ואז הוא דפק על התיבה ואמר, שלום, באתי מן המחנות, אני רווק, האם יש כאן שידוך? אמרו לו, הנה זאת, התחתן איתה. כן? כלומר, עלו לארץ ישראל, נשאו נשים, הולידו בנים ובנות. מי זה היה? זה היה הרב ברוך שוורץ, שלמד פה במכון מיר בשיעור של הרב בן יעקב, עד גיל 97, וידע את השס בעל פה. והלכתי לנחם את האישה שאותה הוא נשא בשטיבלה. בסדר? אז זה מה שאומר רבי יוחנן. כלומר, זה הכוח של ההתחדשות של האומה הישראלית. כתנאה. עכשיו, המחלוקת הזאת בין רב ושמואל לבין רבי יוחנן. רב ושמואל חכמי בבל, ורבי יוחנן חכם של ארץ ישראל. אותה מחלוקת היא נמצאת אצל התנאים. כתנאה. מה כל כך מסובך למצוא? דף צדי ג' עמוד א'. למה? כתוב גם למעלה צדי ג' עמוד א' אצלו. כן? זה במעדורה שלך, זה בשורות הרחבות, שורה חמש. מצאת? כתנאי. אז תמצא גם לו. מה הבעיה? טוב. רבי אליעזר אומר, בעין הרע מתו, רבי יהושע אומר, ברוק תבעו, וחכמים אומרים, עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. אם כן, אנחנו רואים את אותה מחלוקת גם אצל התנאים. שרב ושמואל כדעותיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע, ודעת רבי יוחנן כדעת חכמים. האם יש התאמה בין דברי האמוראים לבין דברי התנאים? ודאי שיש. רגע, זה שמביא פסוק אחר כך זה סיפור אחר, אבל קודם כל, רבי יוחנן, רבי יוחנן כחכמים, רב ושמואל כרבי אליעזר ורבי יהושע. זה אומר משהו. רב ושמואל הם קצוות, רבי יוחנן הוא אמצע. רבי יהושע ורבי אליעזר הם קצוות, חכמים הם אמצע. תמיד הדעה של מי שנמצא באמצע היא תואמת, תמיד זו אותה עמדה. ברור, זאת אומרת, זה שכשיש לנו מחלוקת משולשת, תמיד צריך לראות מי הוא קצה ומי אמצע. מובן מה שאני אומר? בסדר, הלאה. עכשיו, מה? רבי יוחנן, כי מדבר על המשך החיים. אומר המהר"ל מפראג, הקצה הוא מוות והאמצע חיים. גם בו, רב ושמואל אומרים שהם מתו, מי בעין הרע, מי בברוק, ואילו רבי יוחנן מוסיף את החיים. רב ושמואל יש שתי קצוות, בוודאי. כן? מזו בחינה, מבחינה זו ששניהם הם הלכה כרב בדיני, הלכה כשמואל בממונה, בממונה. זאת אומרת שכל אחד יש לו התמחות מסוימת. ואילו רבי יוחנן הלכה כמותו בכל מקום. כן? בואו. זה בא לידי ביטוי פשוט מאוד. עין הרע זה ההפך של עין טובה. כן? שזה מידת החסד. והרוק זה הבושה. זה הביטול של היש. עכשיו, וחכמים אומרים, עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים והולידו בנים ובנות, שנאמר. שמה, כלומר, זה אומר שהאופציה היחידה הבונה אחרי מעבר בניסי הכבשן, זה לעלות לארץ ישראל. שלום הרב, לא ברור לי הקשר בין הקנאה, מי מקנה במי, להנמחת הקומה, תודה. אני אסביר לי מה הכוונה. כשמישהו מקנה בחברו, אז הוא לא נותן לו מרחב מחיה. כן? הוא לא לארג' איתו, אין לו עין טובה. ואז בעיני המקנה, זה שמקנאים בו לא כל כך גדול כמו שחושבים. אתה אומר שהוא גדול? לא כזה גדול. הדברים האלה חודרים, גם אם הם לא הושמעו אקוסטית, הם חודרים לנפש של מי שמקנאים בו. ואז הוא נוטה לראות את עצמו בקטן יותר. ברור. זה נקרא עין הרע. זה אתה אומר שעל פרשת קורח נאמר, פרשה זו יפה נדרשת. ככה אומר רש"י, נכון? למה היא יפה נדרשת? כי היא תמיד אקטואלית. אז תמיד הדרשן בפרשת קורח יש לו למי לרמוז. זה קורח. טוב. זה נכון. הלאה. וחכמים אומרים, עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות, שנאמר, שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך, כי אנשי מופת המה. כן? אז מה זה, אז הנבואה שבה זכריה הנביא רואה את המלאך מדבר עם יהושע הכהן הגדול. והוא מדבר, וזה קורה איפה? בארץ ישראל. הפעם הרביעית שאתה אומר בישראל, כאילו שמדינת ישראל הייתה קיימת באותם הימים. צריך להיות בארץ ישראל, כן. בישראל זה היום, זה מאז תשח, יש מקום שקוראים לו ישראל, לפני כן לא היה. כן, אז הוא אומר, שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך יושבים לפניך, כי אנשי מופת המה. מה זה מופת? נס, נס. איזה הם אנשים שנעשה להם מופת? הווה אומר, זה חנניה, מישאל ועזריה. בסדר? אגב, מה המשך של הפסוק? לא. מה המשך הפסוק? כי אנשי מופת המה, הלו זה? עוד מוצל מאש. נכון? אז זה מתאים לחנניה, מישאל ועזריה, שהם עוד מוצל מאש. בסדר? טוב. עכשיו זה, אם כן ראינו איפה חנניה, מישאל ועזריה הלכו. יש פה שאלה נוספת. ודניאל להיכן אזל? בכל הסיפור הזה, אנחנו לא רואים את דניאל. כל זה כתוב אגב בספר דניאל. דניאל ברוך שלו השתחווה לצלם. אין? אז יש לנו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. לאן הלך דניאל? לאן הוא נעלם? השאלה ברורה. טוב. אמר רב, למכרה נהרה רבה בטבריה. הוא הלך לבנות את המוביל הארצי. נכון? למכרה נהרה רבה בטבריה. מה תגיד, מה... זה מה שיש לו לעשות? לכרות, כלומר לחצוב את הנהר הגדול בטבריה? מה יש לו לעשות שם? מה? מה זה משל? מה הכוונה? דניאל, מה היה התפקיד שלו קודם כל? משנה למלך. כן? כלומר, היה אחד מראשי המלכות. מי העמיד אותו בראש המלכות? נבוכדנצר, מלך בבל, נכון? זאת אומרת, הוא נתן לו מקום גבוה בפקידות הממשלתית. אז קודם כל, ודאי שיש לדניאל יכולת להשקיע כסף כדי לבנות את ארץ ישראל באותם הימים. כלומר, הוא משתמש בסמכויות שניתנו לו כדי לאפשר את שיבת ציון. אתם מכירים את המעמד הזה של יהודי שנמצא במקום גבוה במלכות ומשתמש במעמדו כדי לעזור לאחים שלו? זה חוזר הרבה פעמים, יהודי החצר, נכון? במשך ההיסטוריה. דניאל זה אחד מהם, יש עוד אחד, הרבה לפניו. מרדכי יהודי ולפני כן. לא, לא, מרדכי זה אחר כך. אני מחפש מישהו לפני. יוסף, כן, יוסף הצדיק. כלומר, יש לנו תמיד האב טיפוס הזה, איזה דמות של יהודי שמשתלב במערך השלטוני והוא עוזר לאחיו. או ש... לא, אני מדבר פה על מי שלא יושב בכלא. עכשיו, יש... היהודי כמעט ולא קורה שהוא בראש הפירמידה. לפעמים כן, גם זה קרה. בנימין מי? די ישראלי, אין דבר כזה. אין דבר כזה בנימין די ישראלי. די ישראלי. די ישראלי, כן? לא, אבל התכוונת בוודאי ללאון בלום, שהיה נשיא צרפת, והיה יהודי. כן. אבל מה? מנדס פרנס גם כן, שהיה נשיא, גם בקיצור, היו יהודים גם כן שעמדו בראש הפירמידה, זה קרה. כן, אבל בדרך כלל היהודי מעדיף לא להבליט את עצמו יותר מדי, אלא להיות בצל. עכשיו, יש אחד מיוחד, אולי לא תמיד זוכרים אותו, דון יוסף נשיא, שמעתם עליו? דון יוסף נשיא, הוא ודודתו דונה גרציה, הם ניהלו את האימפריה הטורקית. כן, הוא היה בעצם הווזיר הגדול של הסולטן הטורקי, ונהיה הדוקס של נקסוס, כן? האי, נקסוס ביוון, היה לו אי יווני ממש, כלומר לא שהוא ניסה להשיג אי יווני, היה לו אי יווני, משלו, כן? אז הדוקס מנקסוס, דון יוסף נשיא, הוא השתמש במעמדו כדי לעזור לעם היהודי. ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה שהוא בנה מחדש את טבריה. טבריה. כן, הלך לבנות את טבריה והעמיד בראש העיר את רבי חיים אבולעפיה, כי הייתה לו מטרה בעצם משיחית, הוא רצה לבנות מחדש מדינה יהודית בגליל. לכן הוא גם עזר ליישוב היהודי בצפת. בעצם אז היו כל מיני מחשבות לבנות מדינה בארץ ישראל. וזאת הסיבה שבאותם הימים גם רבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך, כי הוא רצה שתהיה חוקה אחידה למדינה שתקום. כלומר, היו מחשבות כאלה. הוא גם ניהל למערכת של לחצים בינלאומיים נגד האפיפיור וכל מיני דברים כאלה. קיצור, יהודי גאה, שאחד הדברים שהוא חשב לעשות זה לבנות את הנהר בטבריה, ומזה התחיל היישוב הישן, שאפשר בסופו של דבר את קליטתן של העליות שבאו אחר כך. כן? אחרי כמה... גלים של עלייה של היישוב הישן, אז הגיעה העלייה הראשונה. כן, מה שמכנים בהיסטוריוגרפיה הציונית הרשמית, העלייה הראשונה, כאילו שלפני כן אין כלום. מגיעה העלייה הראשונה, פתאום הם מתקלים ביישוב הישן, אז כנראה שהייתה עלייה מקודם. אבל זה עניין של איך כותבים את ההיסטוריה. אז על כל פנים, אנחנו רואים שהדגם הזה של ראש המדינה, שבזמן שעם ישראל עובר את כל הצרות ומגלה את עוצמתו דרך חנניה, מישאל ועזריה, הוא בונה נהרה רבה בטבריה. זה שוב, זה קטגוריה קבועה בהיסטוריה. לכן הגמרא מספרת לנו את זה, שנדע שדברים כאלה קורים.
זה תכף אחרי גירוש ספרד.
נכון, זה תכף אחרי גירוש ספרד. הרי דון יוסף נשיא נולד בספרד. כן, אחר כך היה בבלגיה. אחר כך הגיע לאימפריה הטורקית. ושם עשה מה שעשה. טוב. איך הבינו את זה לפני דון יוסף נשיא? את הגמרא הזאת? פשוט ידעו שיש קטגוריה קבועה של היהודי שאם הוא נמצא במקום גבוה במלכות צריך להשתמש בכוחו כדי לקדם את היהודים. ככה למשל הבין השר משה מונטפיורי שהיה לו מעמד גבוה בבריטניה. הוא השתמש בזה כדי לבנות פה בירושלים. למה טבריה? אני אגיד לך למה טבריה. כי הגמרא אומרת שהגאולה תתחיל מטבריה. גם המקומות. בסדר? מה? למה דווקא בטבריה? בגלל שגלתה לשם מהסנהדרין, וגם בגלל שהיא נמצאת בטיבורה של ארץ ישראל. אז זה בדיוק באמצע של ארץ ישראל, שם נמצאת טבריה. נכון, אז מה? זה מתחיל מטיבריוס, אבל זה הגמרא אומרת שזה בטיבורה של ארץ ישראל. אתה שואל אותי מה הבינו במילה טבריה. כשחכמים במשך הדורות קראו את הגמרא הזאת, שאלו את עצמם מה זה טבריה. טיבריוס לא עניין אותם, אבל זה שזה בטיבורה של ארץ ישראל זה עניין אותם. נכון? זה בדיוק באמצע של הארץ, טבריה. כן.
אני רק רוצה להוסיף שמצפון לטבריה יש את גינוסר, ואני משער, אני לא יודע, יש שם מה שאחר מקובעים...
משהו, כן. יש גם הארבל שם, אתה יודע? איזה הר, איזה נוף יש מן הארבל? לא, כי אני רוצה להבין משהו. שבארבל כתוב שבגמרא במסכת ברכות בירושלמי, שרבי חייא הגדול, שם כשהוא ראה בבקעת ארבל את איילת השחר, אמר כך היא גאולתם של ישראל. אז אתה רואה, יש גם הארבל שם. זה משמעותי. רק רציתי לציין שטבריה היא באמצע של ארצל. כן, רציתי להגיד משהו? כן? זה הסיפור. שהיא רצתה לקנות את ירושלים. יפה. כל הכבוד לה. אבל לגבי טבריה, איך זה באמצע ארץ ישראל? פשוט, כן. אם אתם לוקחים... מהנילוס ועד טבריה, ומטבריה עד הפרת, טבריה היא באמצע, כן. המקום הכי נמוך. זאת אומרת שטבריה זה ביריחו. יפה, יפה, שכנעת אותי. כן. כן, זאת אומרת שטבריה זה... טוב, בסדר, טוב. הוא רוצה לבנות מערכת השקעיה. בדיוק אנחנו רואים בדורנו שנבנה המוביל הארצי, נכון? בסדר, אני לא יודע בדיוק איך דניאל תכנן. תדע לך שבאותם הימים, אני רוצה שתבין משהו, באותם הימים של תקופת דניאל, קצת אחר כך, בימי המלך דריווש, בנו את תעלת סואץ הראשונה. נכון? זה לא במקרה. כלומר, מה שעשו תעלת סואץ במאה ה-19, היה לזה כמה תקדימים, הראשון היה בימי דריווש. הוא בנה תעלה. לא משנה, אבל הוא עשה את זה, ואז הוא חיבר בעצם לראשונה את המסחר, את הסחר של סין והודו עם כל הים התיכון. כן? זה היה חידוש עצום מבחינת הכלכלה הבינלאומית. כן. כן, זאת אומרת, גם מלאווי וזימבבוי, זה בסבר הסור האפריקאי. כן? זה האמת. טוב, הלאה. ושמואל אמר להטויה ביזרה דאספסטה. כן? זה מה שהלך דניאל לעשות. מה? ביזרה דאספסטה? הוא הביא, רשי אומר, להביא זרע של עשב שהוא מאכל בהמה שלחו נבוכדנצר. כן, נבוכדנצר אמר לו, לך תביא אספסת לבהמות. אז הוא הלך. משכנע?
חלש.
למה זה חלש?
זה לא איזה...
תגיד, למה נבוכדנצר צריך בכלל לשלוח את דניאל כדי להביא אספסת לבהמות? אין לו עבדים להביא, אם דבר לקצור פה ושם. מה?
רוצים להוריד אותו מהמעמד.
זה הסיפור. אז, או שיש פה מחשבה יותר רצינית. כן? לא, הוא עוסק במה? בשביל מה צריך להביא אספסת לבהמות, תגידו לי?
לכלכלה.
לכלכלה. זאת אומרת, הוא לוקח את היהודי המוכשר, הוא מפקיד אותו על הכלכלה של האימפריה. זה הכוונה. מזכיר לכם מישהו? יוסף, נכון? זאת אומרת, יש גם עמדה של יהודי שנמצא בתוך המערך השלטוני, והוא משתמש בעוצמתו כדי לשנות את הכלכלה. למה זה כך? מתוך אמונה שיש יכולת לשנות את העולם דרך המנוף הכלכלי. שימו לב, מי החכם שאומר את זה? מי החכם שאומר את זה?
שמואל.
שהלכה כמותו בדיני ממונות. זאת אומרת, הנושא של הכלכלה הוא משמעותי אצל שמואל. ולכן הוא רגיש לדבר הזה. ושמואל אמר להטויה בעזרה דה אספסטה. שמה ש?
ששון.
מה דוד ששון?
היה שר האוצר של...
היו הרבה, גם רבי יצחק אברבנאל היה שר האוצר של... כן, בעיראק, נכון, נכון, אתה צודק. אבל גם רבי יצחק אברבנאל היה שר האוצר של מלך ספרד, נכון? ושל מלך פורטוגל. מה? רבי שמואל הנגיד. כל זה לא עזר להם בדיוק הרבה. טוב. מה? נכון, נו, אז מה?
ומצאו את האספסת פה, מה שזה.
כן, אספסת זה לא לימונים, זה שני דברים שונים. אפשר אולי לשלב, אבל בינתיים זה לא. טוב, ורבי יוחנן אמר, מה עשה דניאל? שוב, אתם רואים, רבי יוחנן יש לו חשיבה הרבה יותר מקורית, בונה, אפשר לומר. רבי יוחנן אמר, להטויה חזירי דאלכסנדריה של מצרים. הוא הלך להביא את החזירים של אלכסנדריה של מצרים. טוב, לא צריך לדעת שאלכסנדריה עוד לא הייתה קיימת, אבל זה הכוונה ממצרים, מהמקום החשוב במצרים. אז הוא הלך להביא חזירים משם. זה באמת עבודה יפה. מה? מה זאת אומרת המשמעות? אתם יודעים מה זה חזירים של מצרים? מה? כמו הסוסים. אז הוא הלך להביא חזירים ממצרים. אתם מאמינים לזה? איני, אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? הגמרא יש לה קושי על זה. והתניא, הרי שנינו, תודוס הרופא אמר, אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצרים, שאין חותכים האם שלה בשביל שלא תלד. כן, הרי רוצים לשמור את הגזע המיוחד הזה של חזירים ופרות, רוצים לשמור דווקא במצרים, לכן חותכים האם, הכוונה הרחם, כדי שהיא לא תלד. אז מה זה יעזור לדניאל ללכת לקחת את החזירים ממצרים? הרי הם לא יוכלו להתרבות. אז אומרת הגמרא, זוטרה הייתה בלא דעתי. הוא לקח קטנים והם לא שמו לב. כן? עבר במסלול הירוק, אמרו יש לך משהו משהו זה? ולא. כן? זה מדיוטיפרי מה שיש פה. כן? כן, באותה דעתי. מה? המשמעות. פשוט מאוד. אני רוצה להבין משהו. מה זה מצרים בכלל? זה נכון, זה אסם תבואה של כל העולם. מה? יפה. מכל התרבויות מתחילות ממצרים. כולל העם היהודי. נכון? גם העם היהודי זה מתחיל ממצרים. כל התרבויות מקבלות את התכנים הבסיסיים שלהם מתרבות מצרים. גם יוון, גם בבל, גם פרס, גם רומא, הכל מתחיל משם.
זה מתחיל בעצם מבבל, אחד
חגיע למצרים. כן, ברור, אבל זה הפיתוח. הפיתוח המוצלח בעצם היה במצרים. זה כמו שתגיד, הכל מתחיל מאירופה, כן, אבל אמריקה זה משוכלל יותר. כן? אמריקה לאירופה זה כמו מצרים לבבל. ואז יוצא שממצרים, בעצם זה כל פעם שרוצים להוליד משהו חדש, חוזרים למצרים. למשל האריזל, איפה הוא התחיל? במצרים, נכון? זאת אומרת, יש הרמב״ם במצרים. זאת אומרת, יש תמיד חזרה אל מצרים כדי להיוולד מחדש. מה? מה אתה אומר? אבל אותו האיש, ישו, הם גם כן סיפרו שהוא היה במצרים. למה? הם גם כן בגלל המיתוס הזה, שהם צריכים להיוולד מחדש, להוליד משהו חדש בעולם. אז כל פעם שמישהו רוצה ללדת משהו חדש, הוא חוזר למצרים.
זה הרחם העולמי.
זה הרחם העולמי, יפה. לכן התורה אמרה לא לחזור למצרים, כדי למנוע גילוי עריות קולקטיבי. כן? תסביך אדיפוס ידוע של האומה, והתורה רוצה להתגבר על התסביך הזה. ולכן אומרת התורה לא לשוב לשם. כן, זאת אומרת שממצרים, מה? כן, כלומר, האדם אסור לו לבוא על אמו. הרי האם של כולנו זה מצרים. לכן לא חוזרים לשם, אלא על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. אשתו של עם ישראל, מי זה? ארץ ישראל. כן, עוזבים את בית אמא, מגיעים אל החתונה. כן, בשלושה דרכים האישה נקנית, בכסף שטר וביאה, ביאה לארץ.
כן?
מה? זורקים את המולדת. לכן אפשר לומר, ארץ המולדת זה מושג גוי. כן? כי התורה אומרת לעזוב את המולדת. לעזוב את המולדת ולדבק באישה. מה ההבדל בין יחס אל מולדת ליחס אל ארץ ישראל? שאצל אומות העולם, הקשר הוא קשר דרך הטבע. לכן כל מי שדבק בארצו, אצל הגויים, נופל מבחינה מוסרית. כי הטבע שואב אותו. כן. הפטריוטיות. מה? כן, השמאלנות, השמאלנות, הקוסמופוליטיות וכדומה, היא, או הקומוניזם. כלומר, יש תנועות שדוגלות בהשתרשות באדמה, התנועות הפשיסטיות למשל, ויש תנועות שמבקשות את הניתוק מן האדמה. זה מין תסביר שיש אצל הגויים בין ימין לשמאל. הימין אומר, תתחבר אל הארץ, השמאל אומר, תתנתק מן הארץ. יש פה בעיה. מי שמתחבר אל האדמה הופך להיות בהמה. מי שמתנתק מן האדמה אין לו שורשים. אז מה עושים? מטלטלים בין ימין לשמאל. בעם ישראל הבעיה פתורה. את המולדת זרקנו, ועכשיו הדבקות היא דבקות מוסרית, כי הקשר בין איש לאשתו בנוי על נוסחה מוסרית בחירית. אני נשוי לאשתי כי אני רוצה, אני יכול להתגרש באותה עמידה. לעומת זה, אני הבן של אמי בעל כורחי. מובן? זאת אומרת שהתורה רצתה שבעצם היחס שלנו אל הארץ יהיה יחס שיבנה אותנו ויבנה את הארץ באופן שאם אנחנו לא ראויים, גולים. חוזרים בתשובה? חוזרים. ברור? כלומר, ארץ ישראל יש לה קיבה רגישה, מקיאה את יושביה, אוכל את יושביה. יש לה כל מיני טריקים כאלה. מה? כן, משהו כזה. כן. יש גם בית שמש באמצע. כן, 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 ברור, ברור. נשתרק. עכשיו, יש... מה? בגלל? אני לא שומע אותך כי הוא משתעל. מה אתה אומר? כן, שם נולדנו. הרי כתוב, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו, תגיד לי? בלידה, נכון? גם במדרשים זה נמצא. שהקדוש ברוך הוא... היה שהקדוש ברוך הוא פעל כמו רועה שמוציא את הולד בהמלטה. רגע, יש פה כמה דברים. שלום כבוד הרב, מחילה על הבורות. פעם אמרנו שרס טבור זה האמצע של ארץ ישראל. אז כמה אמצע יש לארץ ישראל? שבוע טוב. רס טבור של באזור שכם זה הטבור של ארץ ישראל, שעליו נאמר, הנה העם יורד מטבור הארץ, מובא בספר שופטים. תלוי על איזה ארץ ישראל אתה מדבר. אם אתה מדבר על ארץ ישראל המערבית, אז רס טבור זה האמצע. אם אתה מדבר על ארץ ישראל מהנילוס עד הפרת, אז טבריה זה האמצע. אם אתה מדבר על ארץ ישראל רק שני עברי הירדן, אז יריחו זה האמצע. כל פעם זה אמצע אחר. כבוד הרב... Blum was not the president of France. He was prime minister with respect, שלמה. נכון. אבל באותם הימים, הפריים מיניסטר זה היה בעצם מי שהשלטון בידו. כמו שהיום, במדינת ישראל גם כן, ראש הממשלה הוא יותר משמעותי מהנשיא. שלום לרב שרקי. כיום, אם אינני טועה, רוב הכלכלנים המובילים בעולם ובעלי התפקידים הבכירים בעולם הכלכלי ברחבי העולם הינם יהודים. היום היהודי הוא כלכלת העולם ואו מנהל את הכלכלה, את כלכלת העולם. האם זה נכון? האם זה כך? תודה. כן, זה נכון. כן, זה כתוב מפורש בפרוטוקולים של זקני ציון. נכון, 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 זה מובא שם. כן. במה זכתה מצרים? זאת אומרת שעם ישראל עושה טובה לאנושות שהוא מנהל לו את הכלכלה. תאר לזכה שלא היו, היהודים לא היו מנהלים את הכלכלה של העולם, איך זה היה נראה. במה זכתה מצרים שהיא הורתה של האומות? פשוט מאוד. המצרים זה מקור החיים של הכל. זה המקום שמושקה תמיד. אין שם שום צורך בתפילה. בדיוק כמו ברחם, שהעובר מקבל שם את כל מזונו ללא צורך לבקש בכלל. ולכן אמר יוסף, לראות את ערוות הארץ באתם. מה זה ערוות הארץ? זה מצרים. הערווה זה המקום שממנו באים כל החיים כולם. יש משהו בזה גם היום, כן. אז יש, אתה שואל גם מבחינת ההלכה, האם מותר היום לחזור למצרים או לא, זה קשור לשאלה הזאת. כן, בוקר טוב, הרב, בערך ממתי ובאיפה התחילו לאכול חזיר? אין לי מושג, זה כנראה משהו עתיק, אכילת החזיר, זה חיה עתיקה, היה חזיר בר גם, בגליה, כן. אבל היחס בין ארץ ישראל הוא יחס בלתי ינתק מבחינה מהותית, כמו של אם. כיצד ניתן להגיד שזה יחס זוגי? זה נכון, זה מבחינת הנשמה. כמו שאתה אומר, בזיווג ראשון, זה שני חלקים של אותה הנשמה. ואף על פי כן, הם צריכים למצוא אחד את השני. למצוא חן אחד בעיני השני. נכון? עכשיו, היה למטה, למטה, שאלה מספר אחד שלא יכולתי לראות. אבל זה, אני אבטר. טוב, איפה היינו? אז זהו כן, אז אם ככה, דניאל הלך להביא חזירים מאלכסנדריה של מצרים. אז מה זה החזיר? הגמרא אומרת, לית עתיר מחזירה. אין עשיר יותר מן החזיר. זה עשיר מאוד. כי הרי כל החלקים של גופו, כולל השערות וכולל העור, כל זה משמש למשהו. אפילו בהזנב משתמשים בתוך חולץ פקקים, לא? או שאני טועה. מה? מה אתה אומר? שגם שהוא מוצא את האוכל בכל מקום, אבל הוא עצמו הוא עשיר, כי אין פסולת אצלו, כן? לכל יש משהו. ודמיין מעוהי דבני נשה ומעב דומים לשל אדם. עכשיו עוד מעט אני אתכנס לשאלה. זאת אומרת שבחזיר יש משהו שדומה לאדם, אבל הוא לא אדם. יש פה איזה פגם מוסרי. ממצרים מתחילה איזו התחלה חדשה. אבל ייתכן מאוד שדווקא בגלל שזה נעשה מתוך מצב של יהודי בגלות, מתוך כך זה הופך להיות חזיר ולא אדם. אולי יש כאן רמז להופעתה של הנצרות. זאת אומרת, הנצרות נולדה מהשתלת, אני חוזר השנייה, הנצרות נולדה מהשתלת ישראל על גבי הגוף הרומי. זאת אומרת, זה יהדות שיונקת מן הרומאיות. וזה בעצם, שלומה, התחלה של ישראליות חדשה, חזירית. אז זאת אומרת, כשדניאל, שהוא יהודי חשוב, אבל בגלות, הוא בעצם את הכוחות שלו נותן לאימפריה שאיננה ישראל. ואז הכוחות האלה הופכים להיות אותו חזיר שיוצא מאלכסנדריה של מצרים. לא יודע אם זה ביקורת, זה תיאור תהליך שכמעט יכול, שהוא, כן, אולי הכרחי אפילו. מה? באיזשהו מקום כן, ואני אראה לך בהמשך של הגמרא שהגמרא רומזת את זה במפורש. כן. אז מה? כן, אז תראה, גם הרמב״ם, אבל תמיד היהודי נמצא בעמדה לא פשוטה. למשל, הרמב״ם, כמו שאתה אומר, היה הרופא של המלך. אבל הוא השתמש בזה בכיוון הנכון. אתה יודע שכשסלח הדין כבש את ירושלים, אותו סולטן שהרמב״ם היה רופאו, כשסלח הדין כבש את ירושלים מידי הנוצרים, הוא הוציא כל קורא ליהודים לבוא להתיישב בחזרה בארץ יהודה. זה מעניין, מי זרק לו לאוזן שלו את הרעיון? מעניין, שם איזה מישהו ככה, בטח איזה מוסלמי אמר את זה לסלח הדין. כן? כן, זאת אומרת, שאלה מה אתה עושה עם זה. כבוד הרב, עדיין לא הבנתי, אבל מה הזכות הרוחנית של מצרים שזכתה להיות אם האומות? מצרים הייתה מקור החיים של הכל. זאת אומרת, אם אתה לומד קצת מה זה תרבות מצרים העתיקה, אתה רואה את עוצמת החיים שגנוזה שם. כן, פשוט מספיק לראות פסל אחד של המצרים כדי לראות איך היה להם חוש לאותם המצרים של מהי עוצמת החיים, עד כדי כך שהם ידעו לבטא את זה בתוך האבן. לא בכדי, הם ניסו גם לשמר את החיים דרך החניתה, ובאופן שזה יהיה נצחי, שזה יחזיק לאלפי שנים. כן? כל המיתולוגיה שלהם עוסקת בהמשכת החיים. כן? ולכן שלומר, הם מהווים את התמצית של הנפש האפריקאית, שיש לה מודעות גדולה מאוד לעוצמת החיים שבתוך הטבע. זה הרבה יותר חזק למשל מאשר יוון. כן? ראיתם פעם פסל יווני אחד? תשאו פסל יווני לפסל מצרי. ההבדל הוא פשוט תהומי. הפסל היווני הוא עם עיניים בלי אור. זה הצורה בלבד, ללא התוכן. כן? אפשר לומר כן שהם ידעו להרגיש את הדברים האלה. ייתכן שהתנאים הטבעיים נתנו להם את זה. כן? להיות נווה מדבר בתוך מדבר, נווה מדבר פורה בתוך הסהרה, אולי זה באמת נותן את התחושה של החיבור אל שורשי החיים. כן. מה אתה מתכוון? נו, אז מה? השאלה היא, מהו הנושא שאותה תרבות סוחבת על גביה? זה השאלה. לשמה כל זה קיים? כן, הרי אתה יכול לראות הרבה תרבויות, ויש כל מיני אנשים שאף אחד לא סופר אותם ממטר. מי מסתכל על הפועל, בניין, שזה? השאלה היא, למה כל זה בסופו של דבר משמש? מה הדבר שעומד בשפיץ? בראש הפירמידה, ובמצרים ראש הפירמידה זה תרתי משמע. כן, כן, בבקשה. הפתרון הוא לשבור את החזירון. כן. עכשיו, נדמה לי שדברים האלה, העמוקים שאמרת, נאמרו מתוך הלצה, נכון או שאני טועה? כן, נראה לי. כן, בבקשה.
ידידי קודם הזכיר את הודו, והוא מאוד 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 צודק. הפואנטה שלו בין הודו למצרים זה המרחק. רק בתחילת המאה הבריטים, שכניסו לכבוש את כל העולם, היה להם אופציה לברוח מארץ ישראל שהגרמנים עלו לפה.
אמת. עכשיו, יש פה שאלה. אז מה נשאר מעוצמת מצרים בזהות הישראלית? המון. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מהו הדבר החי, האחרון שנשאר ממצרים העתיקה, מהו?
אנחנו.
כלומר, אנחנו המצרים האחרונים. כן, אבל בכל התרבויות זה קיבל, אפשר לומר, התפלגות. כן, המצריות במקוריותה נמצאת בישראל. לא בכדי, יש אצלנו אפילו במצוות התורה דברים מדהימים, שהתורה ציוותה עלינו כל יום לענוד תכשיטים מצריים בראש ובזרוע. כל יום. זכר ליציאת מצרים. ולא רק זה, אלא... כן, תסתכל, ראית פעם מסכות של פרעוני מצרים? ראית מה שיש להם שם על התפילין של ראש? יש להם איזה נחש קטן, נכון? פה, שמים פה נחש, בדיוק במקום הזה. בדיוק במקום הזה. כן, במסכה של תותנח המון, בכלל יש לו שניים, רשי ורבינו תם. כן, זה לא במקרה. אבל אני אומר יותר מזה. כל הזיכרון דרך השלילה של הזהות שלנו זה זכר ליציאת מצרים. אתה לא מפסיק להזכיר את זה. כך שאפשר לומר שאנחנו כמין תמונת תשליל של מה שהיה שם. אתה רוצה לדעת מה זה היה מצרים? תיקח את עם ישראל, תצלם הפוך, יוצא לך מצרים. לא? זאת אומרת, אז ברור שנשאר הרבה מאוד מזה בנו. אפילו, מה? מה? בהרבה מאוד דברים. הבאתי כבר שתי דוגמאות. אתה רוצה עוד? למה אתה רוצה עוד? למה? למשל, אתה יודע שאצל המצרים היה להם סמל של השלטון. מה זה היה? המתה. המתה. נכון? הקדוש ברוך הוא שולח את משה להכות את מצרים במתה. להראות שהוא שולט עליהם. אתה רוצה לשאול דוגמאות. אנחנו מקריבים את האלוה שלהם. כן, נכון? עוד הרבה דברים. אפילו הגשם שאנחנו מתפללים עליו, התורה אומרת, לא כארץ מצרים. זה תמיד, זה בהשוואה, לא. כן. נכון. במיוחד גזר.
מה?
במיוחד גזר שנכבשה על ידי פרעו בימי שלמה. כן. לא, 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 זה משהו אחר לגמרי.
למה
חזיר? מה? חזיר זה עוצמת החיים, שוב, גם כן. זאת אומרת, דניאל רוצה להוליד מחדש את העולם.
למה חזיר? בגלל שחזיר
שמתנגן בו. הלאה. כן, מה? לא. ארצות הברית זה משהו אחר. זה חיקוי של ישראל. החוקה האמריקאית בנויה על יסודות התנ"ך. ולא בכדי הם שמים שם 13 פסים. נכון? ו-50 כוכבים. והדברים האלה משמעותיים. תחשוב על זה. בואו נמשיך. כן. משהו כזה, כן? זה התהפכות החיים למשהו אחר, נכון. אבל צריך כתוב, לא, 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 יש איזו החלשה, כן? כתוב, ישראל עזים שבאומות, אלמלא ניתנה תורה, היו מחריבים את העולם כולו. כלומר, יש בנו משהו שהתורה באה באיזשהו מקום לעדן, אפשר לומר. נקרא לזה עידון.
מה כיום התשליל של ישראל?
מהתשליל שלנו? כן, הפלסטינאים. זה ממש זה, זה תמונת הראי שלנו. זה כל מקום שבו יש ריקות בזהות שלנו, בא מישהו אחר, הוא מתנדב למלא את המקום הזה, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינת הזהות. היום הפלסטינאים מראים, מציגים את עצמם בתור ישראל שבאומות. מבחינת המיתוס, המיתוס הפלסטינאי, הוא מיתוס של העתקת הזהות היהודית. העם המפוזר, הנרדף, שלקחו לו את ארצו, וכל מיני דברים כאלה. כן? זה להבין שלכן זה פועל כל כך עמוק בנפש הקולקטיבית של האומות, כי הם מחפשים את היהודי שלהם. כן, זה מה שכתוב. הם כינעוני בלא אל, כי עשוני באבליהם. כלומר, כשיש חברה שבה הנושא האלוהי לא משמעותי, זה נקרא לא אל. כן, זה לא אליל. כי הם כינעוני בלא אל, כי עשוני בהבליהם. אז במה עוסקת חברה שאין לה אלוהים? בשטויות, בהבליהם. ואני אקניהם בלא עם. בגוי נבל, אך עיסם. זאת אומרת, יש לא עם שבא להשלים את הזהות לא אל שיש אצלנו. זאת אומרת שברגע שאתה חוזר להיות עצמך, ממילא הלא עם לא קיים. כן. מה? אין תרבות פלסטינאית. יש פשוט ריקות. זה קופסת התהודה לריקות של הזהות שלנו. כל מקום שבו אתה מלא, הם לא קיימים. זה הכל. לא, זה תוכן צרוף של התנגדות. זה התוכן הצרוף של ההתנגדות. כלומר, זה אין ממשות לזהות הזאת. כן. עכשיו. בדיוק. הלאה. אז הגמרא מספרת, תנו רבנן, שלושה היו באותה עצה, הקדוש ברוך הוא ודניאל ונבוכדנצר. הקדוש ברוך הוא אמר נייזל דניאל מאחה. כלומר הקדוש ברוך הוא אמר שדניאל יסתלק מפה. כן, הרי סך הכל רואים שבסיפור של חנניה, מישאל ועזריה, דניאל לא נמצא. למה הוא לא נמצא? כן, הסברנו מה הוא הלך לעשות, אבל למה זה היה צריך להיות שהוא לא יהיה? אז הגמרא אומרת, דלה לאמרו בזכותי התנצל, שלא יגידו שבזכות דניאל ניצלו חנניה, מישאל ועזריה, ואז יהפכו את דניאל לבבא. ודניאל אמר, דניאל עצמו אמר, איזיל מאחה, אני אלך מפה. דניאל גם חשב, למה? דלה לקיים בי פסילי אלוהים תשרפון באש. כן? שלא ישרפו אותי, כי אני הפכתי לאלוה. כן? לא, הוא לא במקום שבו הכל קורה. הוא נבוכדנצר אמר, יזל דניאל מאחה, שגם נבוכדנצר אמר שדניאל איך, דלה למרו, קליה לאלה בנורה, שלא יגידו שהוא שרף את אלוהיו באש. ומניין דסגילה, מניין לנו שנבוכדנצר עבד לדניאל, דכתיב, בדיין מלכה נבוכדנצר, נפל על הנפועל, דניאל סגיד. כלומר, הרי נבוכדנצר, כשדניאל פתר לו את החלום, השתחווה לדניאל וציווה גם להקריב לו. אז אם כן, דניאל הפך לאלוה. זאת אומרת, עכשיו, מעניין מאוד, אם כן, יש נטייה אצל הגויים לקחת יהודי אחד ולהפוך אותו לאלוה. הנה, זה השורש של מה שדיברנו מקודם. עכשיו, יש נטייה להפוך אותו לאלוה וגם להרוג אותו. בוודאי, כי אם לא, אז הוא יצטרך להכניס את דניאל, אם דניאל לא ילך, הוא יכניס אותו לכבשן. עכשיו, זאת אומרת שהנטייה של הגויים היא להשתחוות ליהודי הרוג. מה? כי הוא לא משתחווה לצלם, כמו חנניה, מישאל ועזריה. זאת אומרת שהנטייה שמתגלה כאן, זה הנטייה של אומות העולם, לקחת יהודי, לעשות אותו אלוה, רק שהוא יהיה הרוג. מדוע הוא צריך להיות הרוג? כי אם הוא יהיה חי, אז יגיד לכולם, מה שאתם אומרים עליי זה לא נכון. אני יודע. כן. לא, זה סוג של קטגוריית מציאות. כלומר, חכמים פשוט יודעים לקרוא את התנ"ך. זה הכל. עד כאן להיום. שלום.